אז היינו להציב קצת השאלות, אנחנו מדברים כבר הרבה זמן. בזה שהמדע טוענים טענות שהם נגד התורה, אז רבי יהודה הלוי מסביר, זה בגלל שהם יוונים. רק עוזרים לו, מה זה קשור לזה שהם יוונים? דבר שמחייב אותנו כי לא נאמין לאריסטו בחוכמתו. אז אנחנו דיברנו על זה שההתחלה היא מה טענה בדבר הפילוסופים אשר הגיעו בחקירה והיו מדרגות שהגיעו. רחבנו בזה הרבה. שאי אפשר לזלזל בהם באופן אמיתי, אי אפשר להגיד שהם דברים שטויות. ולכן אנחנו צריכים להחליט, הם אנשים טיפשים, חכמים, הם אומרים דברים הגיוניים או לא הגיוניים. צורת ההסתכלות הזאת, יש בטעם או אין בטעם? אם יש בטעם, אז עד הסוף, אם בטעם, אז כלום. אבל אי אפשר לבוז, כי הם הגיעו בחקירה והיו למה שהגיעו. אז גם, זה מה שהכוזרי כותב, אתם יודעת איפה זה כתוב? בראש של כל אחד שהולך ברחוב. כל אחד בעולם הזה. כשהוא חושב אקדמיה, הוא חושב זה רציני. הם המציאו חלליות, הם המציאו מיקרוגל, הם המציאו את ההנדסה, הם המציאו את המחשבים, הם המציאו את הפלאפונים, אז הם רציניים, וכל אחד מנקרים בליבו יתושים כאלה. למה הבג"ץ מושל עלינו, אתם חושבות? בגלל איזה קליקה פוליטית? לא, הם רק מנצים הזדמנות. כי בתת הכרה גם שלנו, בפנים, אנחנו חושבים שחשיבה חילונית כזאת היא זאת שבסופו של דבר מייצרת חיים יותר נעימים, חיים יותר נוחים. וזה דבר חשיבה ביקורתית, חשיבה גם חשיבה ביקורתית. חשיבה שאומרת, אני מניחה בצד את כל האמונות שלי, את כל האמונות שלי, אני מתייחס לפי ההיגיון האנושי, כל דבר אני רוצה לדעת, תשכנעו אותי, תוכיחו לי, תסבירו לי, ככה האקדמיה אומרת, תוכיחו לי. מה אגדות ומשלי עם ועלילות, זה הכל. בתרבות, אנחנו מדברים על דברים מוכחים, מוכחים, איך? בעזרת מתמטיקה, בעזרת החושים. ככה אנחנו עובדים, זה מצליח לנו, זה מצליח ממילא. בכל תחומי החיים, צורת החשיבה, צורת ההיגיון, אל דברי איתי עם אמונות, דברי איתי עם היגיון, עם היגיון. כשדברים עם היגיון, אז העולם מגיע לכל ההישגים שהגיע. זאת השאלה שהוא שואל אותו ואומר לו, הם יוונים. נו, אז מה הם יוונים? מה הקשר לזה שהם יוונים? הגענו עד לכאן או שהתקדמנו? מה רשום לכם בסיכום? יש למי שהיא סיכום? מה רשום בשורה האחרונה?
רבי יהודה הלוי רוצה לתת לנו כלים להתמודדויות מוסריות
ואין יש סיכום. זה סיכום של השורה, אני לא יודע מה השורה בדיוק. אני אנסה עם זה חזרה יותר מדי. מה? מתי שכן יש סתירות, כי יש עוד פעם שאין סתירות, כמו השאלה מתי נברא העולם. אני לא יודע מה בדיוק איפה, אני אתחיל לזוז ואתם תחליטו אם משתמם או לא בעזרת השם, אני מקווה כן. בואו נלך עם הכוזרי, נראה עם הספר ונראה. וכי דבר הזה מחייב אותנו כי לא נעמיד לאריסטו בחוכמתו. זאת ההרצאה ההיסטורית הזאת, הארוכה הזאת, היא לא רלוונטית בסנהדרין. אז היוונים הם יוונים והם מצפון באו מחם וזה רק היסטורית, מה זה משנה? עכשיו הם אלה שדוברים דברי חוכמה. אז מה, אז איך אתה מתמודד מול הסתירות שיש בינם לבין התורה? הסתירה, כשהמדע מדבר על ערכים, כשהמדע מדבר על דברים שנוגעים לאמונות שלנו, לשאיפות שלנו, אז מה אתה עושה כשזה סותר את התורה? אז הדבר הזה מחייב אותם כאילו להריץ ולחוד, אמר חבר אומנם כן. ואני, כדי להסביר את פסקה סמכי, יחלק את האקדמיה לשלושה חלקים. האקדמיה מחלק את עצמה לשני חלקים. כל מי שמגיע לכל אוניברסיטה שבעולם, יודעת שהאוניברסיטה מחלק את עצמה לשתי קבוצות. קוראים לזה למשל מדעי מדויקים ומדעים שאינם מדויקים. נכון? זה לא הגדרה שלי, ככה האקדמיה. זה מדעי הטבע ומדעי החברה, נקרא לזה ככה. בסדר? המדעים מדויקים, מה שמדעים מדויקים? מדעים מדויקים פחות או יותר יש מתמטיקה. ושלושת הנגזרות העיקריות שלה זה פיזיקה, ביולוגיה וכימיה. כשלכל אחת מהקבוצות יש הרבה תתי קבוצות והשלכות משנה. זה מדעים מדויקים. חוץ מזה שמדעים לא מדויקים. מה זה מדעים לא מדויקים? מדעי ההתנהגות, מדעי החברה, מדעי המדינה, היסטוריה, ספרות. זה קבוצה אחת של מדעים. למה האקדמיה בעצמה מחלקת את זה שתי קבוצות? מדוע? משום ש... למה יקרוא זה מדעים לא מדויקים? משום כולם יש הבדל, לכולכם ברור ההבדל בין מחקר בהיסטוריה או בספרות לבין מחקר בכימיה. כי אתם זוכרו, דיברנו על ניוטון, נכון? דיברנו על ניוטון. ש... הוא זה שמאוד מאוד העצים את המתודה הזאת של תעזבו את השיקולים המוסריים הערכיים של שכר ועונש. האקדמיה אמרה, בואו נדבר על העולם כאילו אין פה אלוקים, כאילו. לא, אנחנו לא נכנסים לשאלות, כאילו אין פה אלוקים. והאקדמיה בזכות זה הגיעה באמת להישגים מאוד רציניים, מאוד משמעותיים. איכן ההישגים של האקדמיה? ומה? בעיקר במדעים המדויקים. מדעים שהיא בעצמה קוראת להם לא מדויקים, ההישגים שלה הם הרבה יותר מזעריים. בואו נאמר ככה, שמבחינה חומרית, רמת החיים של מאות השנים האחרונות התקדמה לאין שיעור. זאת אומרת, גם מבחינת בריאות, גם מבחינת מכשירים, גם מבחינת כסף, גם מבחינת אוכל. מהרבה בחינות החיים שלנו היום הרבה שונים לחלוטין מהחיים של אדם שחי לפני 300 שנה. אין מה להשוות בכלל. האם זה נכון גם כך מבחינה רוחנית, אמונית, אישיותית, מוסרית? האם האדם שחי היום הוא אדם יותר שמח, הוא יותר בן אדם, מאשר אדם שחי לפני כמה מאות שנים? וזה כבר סימן שאלה גדול. אתם יודעות שהחלוקה בין מדעים מדויקים ומדעים לא מדויקים היא חלוקה לא טוטלית, כי בהרבה דברים יש כל מיני סוגים של ערבובים בין הדברים. אבל לקחת חומר, לקחת יסודות, לקחת ברזל ולבדוק אותו ולהקיש בו, איך עושים מחקר בפיזיקה וכימיה ביולוגיה? לוקחים חומר, שואלים על השאלות, מעלים ניסוי, שאם השאלות, התשובה השאלות הזה, התשובה השאלות היא X, אז סימן שכך, Y, סימן שיש אפשרות, צריך הרבה שכל והרבה כישרון ויצירתיות כדי להרגן ניסוי, אבל עושים ניסוי, והניסוי הזה יכול לחזור על עצמו באינסוף פעמים, כל פעם שתחזיר על ניסוי יותר אותם תוצאות, ולפי זה מסיקים מסקנות על המבנה של החומר, או של הצמח, או שאפילו של בעל החיים. האם ההתנהגות האנושית אפשר לעשות ניסוי? האם בספרות אפשר לעשות ניסוי? אנחנו מטילים ספק, עושים ניסויים. איך הניסויים עובדים במדעים לא מדויקים? במדעים לא מדויקים בתור תלמידה בפסיכולוגיה, או בסוציולוגיה, או בקרימינולוגיה, את תצטרכי ללמוד רק דבר אחד מדויק, וזה סטטיסטיקה. משום שהמחקר היחיד שאפשר לעשות במדעי החברה, מדעי התנהגות, זה רק סקרים. זה רק שאלונים, יש מחקר איכותני, מחקר כמותי, ואני לא אחזור על כל הביטויים הרשימים משם. אבל באופן עקרוני שואלים הרבה אנשים שאלות, והם עונים תשובות, ולפי התשובות בודקים השאלה הזאת נכונה. אם את רוצה לעשות, לבדוק האם בסדר, כל שאלה בפיזיקה ברור לך שאת לוקחת חתיכת חומר ובודקת אותו. השאלה התנהגותית, איך את בודקת שאלות התנהגותיות? האם מי שקורא יותר ספרים יותר שמח? איזה מחקר תעשו? תקחו שתי קבוצות, בקבוצה אחת 1,000 ילדים שלא קוראים ספרים. בקבוצה אחת 1,000 ילדים שכן קוראים ספרים, נכון? ואז תדרגי אותם, תנו לו כמה שאלונים, מי יותר שמח? ואז נניח שיתברר שהילדים שקוראים ספרים, הממוצע של התשובות שלהם זה 7.7, והילדים שלא קוראים ספרים, ממוצע התשובות שלהם זה 7.2. 0.5% זה סימן שזה צודק. אם יש פער, סליחה, של 5%, זה סימן שזה צודק. זה מעל לסטיית תקן. הסימן שילדים שקוראים ספרים יותר שמחים, זה נכון? אני משכנע אתכם על הניסוי הזה? לא כל כך, למה לא? אין לכם רעיון אמרו. מישהו שברור שזה שילד קורא ספרים או לא קורא ספרים, זה תוצר של אין סוף גורמים שאנחנו לא יכולים להכיל אותם בתוך מספרים. משום שיש להניח שילד שקורא ספרים זה ילד שהמשפחה שלו יותר תומכת בו, יותר משקיעה בו, יותר מחנכת אותו. ויש לה כסף להשיג ספרים. וילד שלא קורא ספרים זה רק ביטוי, זה רק סימן לאין סוף גורמים שנתנו לו סיכוי ונתנו לו צ'אנס ונתנו לו אמון בעצמו. ולכן לבדוק את הכל לפי איזה נקודה אחת, לפי סקר, זה מאוד מאוד שטחי, שאין ספק גם שהציונים אומרים לך לכתוב מ-1 עד 10, אין פה איזה פרמטר מובהק, נכון? זה לא כמו מתמטיקה. אני אומר עכשיו, עד כמה משעמם לך מ-1 עד 10? אין איזה משהו, כשאת כותבת 7 והיא כותבת 8 והיא כותבת 4, יכול להיות שהתכוונתם לאותו דבר. זה משהו מאוד חמקמק, זה משהו מאוד מאוד חלקי. כל ה... ממילא אנחנו רואים באמת במדעים מדויקים אי אפשר להעלות תיאוריות מטופשות. משום שמנסים לבנות מכשיר לפיהם והמכשיר לא עובד. אבל במדעי התנהגות, מדעי האנושות, בוודאי שאפשר לעשות בלי סוף ועלו וירדו. אתם יודעים שפסיכולוגיה, פרויד והתלמידים שלהם גדולי החולקים עליו. בלי סוף ותיאוריות משום שזה תיאוריות, משום שאי אפשר להוכיח או לא להוכיח. אפשר להגיד, זה מסביר, יש אנשים מאוד חכמים דרך אגב. והם עמוקים לפעמים, וגם מעלים רעיונות מקוריים, אבל להגיד שזה האמת, היכולת של המדעים הלא מדויקים להגיע לחקר האמת היא הרבה יותר שולית, ולכן, כשאנחנו שואלים על ההישגים של יוון למשל, ובטח של האקדמיה, אז ברפואת הגוף למשל אנחנו עומדים דום. באמת רפואת הגוף המערבית היא מאוד מאוד מפותחת. באמת יש דברים מדהימים ויפים, יש תלות איברים, כל מיני דברים יפים. כשאנחנו מסתכלים על רפואת הנפש המערבית, אני מעריך אותה מאוד, יש הרבה דברים שאני מקבל מהם ולומד מהם, אבל להגיד שהם יכולים להבין את נפש האדם כמו שהם יכולים להבין את מבנה התא, הם יכולים לסדר את מבנה נפש האדם כמו שהם מסדרים את המבנה של הגוף האנושי, זה אין שום קשר. בפסיכולוגיה יש המון השערות ודעות וכיוונים ו... אין את זה. כשאת הולכת לרופא שיניים ופסיכולוג, מה, במה זה דומה? במחיר לפגישה זה דומה, פחות או יותר. אבל אצל רופא שיניים את יודעת שאת משלמת את הכמה אלפי שקלים. מה נדרש ממך? להשכב על כיסא בפה פעור, והוא עושה לך את הכל. הוא מזריק, הוא מוציא, הוא מלטש, בסוף עד כמה השיניים שלך סגורות. אם את הולכת לפסיכולוגית באותו מחיר, אז אולי כן, ואולי לא, וננסה באפשרות כזאת, יכול להיות שכן, יכול להיות שאולי, יכול להיות שאחר כך. היא לא לוקחת סכין ומסדרת לך את הנפש, אני מאוד בעד פסיכולוגים. אני חושב שכדאי מאוד להיעזר בהם, והם מאוד דברים לעניין הרבה פעמים, וכדאי לעשות טיפול 10,000 מדי פעם, כדאי מאוד לבדוק מה העולם האמוני והערכי, מה העולם האמוני והערכי של רופא השיניים זה פחות חשוב. כן, שלא יקבע ערך מחיר יותר מדי גבוה. אבל המקצוענות שלו אין קשר לערכים שלו. אבל מה העולם הנפשי, הרוחני, האישיותי, של מי שמתיימר לעסוק ברוח, במדעי המדינה, בחברה, בזה זה המון השערות והמון רעיונות, והקישור שלהם פעם, אם אני נזכר בסיפור, שפעם... היה איזה ויכוח בכנסת, נכנסתי להתפלל מנחה בכנסת, והיה שם ויכוח על הרמב"ם, אמרתי איזה משהו, ומישהו שמע כל כך מבסוט מה שאמרתי, אז הוא דיבר, הוא היה מעניין, גם אני עניינתי אותו, השיחה התפתחה, ושנה דיברנו על הרמב"ם, ואז שהוא חשב שאני חבר שלו, אז באחד המשפטים הוא אומר, אתה סחבק כזה, אתה הרי יודע שאין תשובה לפה, שהרמב"ם לא מאמין בתשובה. אז אמרתי, לא, אני לא יודע את זה, אמרתי, מה, אתה מבין שהרמב"ם לא מאמין בתשובה? אמרתי, ממש לא מבין ככה, כתוב ברמב"ם, מבטיח ישראל שיעשו תשובה. אומר, נו, זה אוטופי, אתה לא מתכוון באמת, אני כן מתכוון באמת. תפס אותי, שתי ידיים בחולצה ונענע אותי, ואמר לי, אין תשובה, זה אמפירי, 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 הוא עשה ניסוי. אמפירי זה ניסיוני, עשיתי ניסוי וברור שאי אפשר לחזור בתשובה. אמרתי, לא, בסופו של דבר שזה פרופסור למקצוע מסוים, אני לא רוצה להגיד. אבל במקצוע הזה לומדים את ספר הכוזרי. אז הוא עשה ניסוי. איזה ניסוי? מה הוא עשה? הוא הלך, השקיע בזה כמה שנים. הוא הלך לבתי סוהר, והוא חקר את האסירים שחזרו בתשובה. קודם כל יש איזה פלא גדול, 95% מאלה שמקבלים עונש בבית המשפט הם דתיים. זאת אומרת, הם עם כיפות. דקה קודם, הם חושבים שאם השופט יראה כיפה, אז הוא יוריד להם שנה. בדרך כלל השופט רואה כיפה, מוסיף עוד 5 שנים יותר. אבל הם חושבים. טוב, אז הוא בדק את אוכלוסיית העשרים שחזרו בתשובה, והוא בדק כמה מהם אחרי 10 שנים, או 5 שנים, זה לא זוכר, נשארו דתיים. והתברר לו ששני שליש הפסיקו להיות דתיים. נניח, אני סתם זורק מספר. אז יש לו ניסוי, הוכחה, שלחזור בתשובה, זה לא אמיתי, נכון? הוא פרופסור, הוא יודעים שכל, והוא מדבר שטויות, תסלחו לי על הבוטות. למה הוא בוטות? משום שיש כל כך הרבה סיבות להתייחס לחזרה בתשובה בתוך הכלא. קודם כל, בתוך הכלא, התנאים של האגף הישיבתי הם יותר טובים. זה כבר הסיבה לחזור בתשובה. סיבה זה סיבה שולית. הסיבה המרכזית שבתוך הכלא, אדם עושה חשבון נפש. אדם רואה לאן ההתנהגות שלו הובילו אותו. אין יותר מדי התלבטויות, את יודעת. אם מישהו קושח את הידיים, את לא יכולה לקייס יותר. בתוך הכלא הוא לא יכול לפרוץ בנק, ולא יכול לשדוד מכוניות. ברור שבמקום כזה שהוא משלם את המחיר, המשפחה שלו משלם את המחיר, הוא נמצא במקום מאוד מאוד משפיל, ברור שבמקום כזה יש חשבון נפש, אבל כשאתה יוצא בחזרה לחיים ולהתמודדויות של החיים ולקשיים של החיים, אז ברור שאנחנו נבדוק, האם מי שחזר בתשובה זה לא אמיתי? אני ראיתי אלפי חוזרים בתשובה שרובם הגדול, 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 המוחלט, למעלה 99%, המשיך לחיות חיים של קדושה וטהרה. אז מה, זה נקרא ניסוי. בפיזיקה, ביולוגיה, אף אחד לא יעלה על דעתו לעשות ניסוי כזה. אני אומר שברזל זה מגנט, כי 72% מהברזלים מגנטו. סימן שברזל זה לא מגנט, כי 28 לא מגנטו. סימן שחסר פה משהו מאוד עקרוני. היומרה של האקדמיה, להבין את נפש האדם, היא תלושה מהמציאות. האקדמיה, אירופה, בוא נאמר, שהיא היבשת המתקדם מבחינה טכנולוגית, היא היבשת המפגרת מבחינת ערכי משפחה. ערכי משפחה זה מי אמר שצריך משפחה? ערכי משפחה זה יכולת ליצור אינטראקציות, קהילות, חיים. מוסד משפחה מתפרק הרבה בגלל שכדי להקים משפחה צריך מידות שאירופה לא יכולה לתחזק אותן. צריך ענווה ואכלה וסבלנות ומוכנות להתכופף, מוכנות לתת מקום למישהו אחר וויתור. כל מיני עמדות שהתרבות האירופאית חושבת שהם השפלה ופגיעה במעמד האישה ובמעמד האיש וצריך להיות אסרטיביים. אירופה, התרבויות האירופאיות, התרבויות האקדמיות רואות בכל מיני מידות שאנחנו רואים בהן מידות מאוד מאוד טובות, הן מכנות אותן מישון לג וכלס. אז התרבות האירופאית הצליחה מאוד מאוד. האם התרבויות האירופאיות הן תרבויות של ייאוש? אתם יודעים שאירופה נמצאת בתהליך של התאבדות. אתם יודעים שאחוז האנשים שבכלל לא רוצים להתחתן, בטח לא ללדת ילדים באירופה, הוא אדיר. אתם יודעים שיש אומות שפוגעות בעצמם במודע, מזלזלות בעצמם, בזה שמאפשרות את ההגירה המוסלמית שלא באה באמת להתחבר, באה לפגוע, באה לכבוש. הם יודעים באמת את המצב, ובכל אופן הם נלחמים בתוקף כדי לאפשר את המשך הפשע והמשך האלימות המוסלמית. אתם יודעות את היחס של אירופה למדינת ישראל, את הגינויים האינסופיים לפגיעה שלנו בזכויות האדם, שאת האויבים הכי רשעים והכי אכזרים שלנו אף אחד לא טורח בכלל להגיד להם איזה מילה רע. ברור שמבחינה מוסרית אירופה נפחה את נשמתה, היא חיה בשקר מוחלט. כשאני רואה את ההישגים של אירופה בהייטק ובכלי נשק בוודאי, אז אני באמת מלא הערכה. כשאני רואה את ההישגים של אירופה למה האסלאם כל כך פורץ? למה המוסלמים שבאו לאירופה לא מוכנים להיות אירופאים? כי איך נראים החיים, זה כל כך חלוף שהם כבר עדיפים להיות מוסלמים. יש גל של התאסלמות באירופה של צעירים, משום שהם החיים, תחיי התרבות האירופאים הם כל כך מבזים אותם, כל כך מעליבים אותם, שמעדיפים להיות מוסלמים, לפחות פה יש משמעות. אירופה מזמן גססה מבחינה רעיונית. קיבלה את המכה הקשה מלחמת העולם השנייה. ומאז היא בתהליך של חוסר רצון, חוסר רצון ללדת ילדים. אתם יודעות מה ממוצע הילדים במשפחה הממוצעת באירופה, איך זה הולך ונעלם, הולך ונמוג מעל פני האדמה. אז האקדמיה מערבת פה שני תחומים שאסור לערב אותם. זה התחום של המדעים המדויקים, מדעי הטבע, והתחום של מדעים ההתנהגותיים. אני מחלק את זה לשלושה חלקים, בסדר? בואו נעשה חלוקה כזאת. מדעי הטבע, מדעים מדויקים זה תחום אחד, מדעי ההתנהגות האנושית, שזה מספר מקצועות, עוד מעט נפרט. זה תחום שני, והתחום השלישי, הם קוראים מדעי היהדות. אז אמרנו שהעיקרון של האקדמיה זה, בואו ננסה להבין את העולם, בלי קשר למשמעות האמונית שלו, בסדר? בלי קשר לאלוקים, בלי קשר להשגחה. אין דבר כזה, הכל בהשגחה, הכל בהשגחה. אבל ככה האקדמיה שאלה, ככה היוונים שאלו. האם השיטה הזאת נותנת תוצרים טובים? תשובה כן. אבל השאלה המרכזית היא, איפה כן? איפה? איפה זה מצליח לה ואיפה זה לא מצליח לה? ומה התשובה, איפה זה מצליח ואיפה לא מצליח? יש מקומות, העולם הוא לא אחדותי, העולם יש בו מדרגות, יש בו שלבים. יש מקומות שאלוקים מסתתר בהם, ויש מקומות שאלוקים עוד יותר מסתתר בהם, ויש מקומות שעוד יותר אלוקים מסתתר בהם. אלוקים הוא שקוף, אתם יודעות? אתם רואות עכשיו את אלוקים? כן, אבל לא בין. אלוקים בכיתה, בטח שהוא בכיתה. הוא בכל מקום. אני אומר, אני רוצה להרגיש אותו, זה לא עובד ככה, נכון? זה לא עובד, אין לו דמות הגוף, אין לו גוף. אלוקים בכל מקום, אלוקים בתוכך, בכל מקום, בטח, הוא מקיים את הכל, ואת הכל. אבל הוא שקוף, שקוף, זה לא אומר, זה לא נמצא. הוא סופר נמצא. אבל הוא בוחר להסתתר בתוך הטבע, נכון? זאת הטבע, זה גימטריה, בדקתם פעם? הטבע, מהר תעשו, זה 86, גם אלוקים זה 86. אותה גימטריה. למה זה הטבע עם אי הידיעה? אתם יודעות למה שמתי הידיעה? אחרת זה לא היה יוצא אותו גימטריה. אז הוספתי. כן, גימטריה לא מוכיחה שום דבר, אבל זה רמז טוב כזה, נכון? זה רמז טוב כזה שעוזר לך לזכור. שהטבע זה נוכחות אלוקית בנסתר, בנסתר. מי שלא, אלוקים ברא את העולם באופן כזה, שמי שלא רוצה לראות אותו, לא רואה אותו. לא רואה אותו. אם מישהו בכוח רוצה לסרב, אז הוא יצליח. אבל יש מדרגות. בחומר, כשאנחנו מסתכלים על החומר, אז זה הרבה יותר אפשרי. אם את רוצה להבין מה זה ברזל, או מה זה קרפדה, בלי להתייחס לאלוקים, אז באמת אלוקים, כשאת מסתכלת ברזל הקרפדה, את הרבה פחות רואה אותו. מדעי החיים לא צריך לזלזל, כי ככל שמעמיקים מדעי החיים, רואים שאי אפשר להבין את חידת החיים בלי אלוקים. אבל בכל אופן, את מנגנוני הפעולה של קרפדה, את יכולה להסביר בלי להיזקק למשמעות האלוקית. כשאת מנסה להסביר התנהגות אנושית בלי אלוקים, פה זה כבר מתחיל להגיע לבקיעים מאוד מאוד גדולים. כי גם את ההתנהגות האנושית, גם שם אלוקים מסתתר. כן? הוא נתן לנו בחירה חופשית. אנחנו, לכל אדם יש נשמה, ולכל אדם יש רצון לחיות. החלום הזה של הכוזרי, נכון? אין שלט שכתוב בו תחזרי בתשובה. זה כל מיני קולות פנימיים ותחושות ויסורי מצפון. הנשמה היא משהו שאי אפשר להבין אותו, זה למעלה מכל הבנה, היא משפיעה מאוד. היא מי שמתעקשת להגיד שהיא לא אלוקית, שהיא אחת אחת בשר, היא תצליח, אבל יהיה לה הרבה יותר קשה. להבין את ההתנהגות האנושית בלי אלוקים, זה שיטה כבר הרבה פחות נכונה, ולכן האקדמיה מגיעה לתוצרים הרבה פחות חיוביים. כתוב בגמרא, סבתא בבית, סימא בבית. סבא בבית, פחה בבית. יודעות מה זה בעברית? בחצי עברית. סימא זה יעלום, מרגלית. כשיש סבתא בבית, יש מרגלית בבית. כשיש סבא בבית, יש פחה. מה זה פחה? כמו פח. זה לא משהו בקיצור. למה הגמרא אומרת את זה? כי פעם לא היו פסיכולוגים. ולא קאוצ'רים. ולא יועצי שינה, ולא יועצי השכמה. מה היה פעם בבית? אתם יודעות מה היה? היה סבתות. במשך אלפי שנים, מי שהעביר את החוכמה מדור לדור זה היה סבתות. הם לא עשו תואר ראשון, ולא תואר שני, ואל תגלו לאף אחד, לפעמים לא ידעו לכתוב לקרוא בכלל. אבל כמו שאת התורה, מי העבירו את התורה? אמהות, למרות שהם לא למדו בכולל. תורת אמך, אנחנו קוראים לזה ככה, את חוכמת החיים, את הניסיון, את התבונה, זה סבתות. מה קוראים זה תרופות סבתא? הם אומרים את זה בזיזול, נכון? הפעם זה ממש לא מזוזל. פעם סבתות, נשים בנות 50 ומעלה, שהסתכלו על העולם, מתוך מבט אמוני, התמודדו, היו הרבה ניסיונות, עברו הרבה חוויות חיים, הם נתנו את כל השירותים לכולם. דודה שלי, זיכרונה לברכה, זכר צדקת לברכה, היא הייתה נטורי קרתא. והיא הייתה שם בכל הסביבה, היא הייתה הפסיכולוגית, לא הייתה פסיכולוגית, לא נראה לי שהיא שמעה את המילה הזאת פעם. אבל כשהיא הייתה בעיה התנהגותית מאוד מאוד חריגה עם ילד או ילדה, ואחד מבתי הספר שלהם שולחים אותה לדודה, שדודה שלי, מה היא הייתה עושה? הייתה מסתכלת עליו, לא יותר. רק חוכמת הפרצורית הייתה מסתכלת עליו, והייתה אומרת, מה הבעיה? אף פעם לא במונחים פסיכולוגיים, כי היא לא יודעת. אבל היא אמרה, מישהו פוגע בילד הזה, היא אמרה, יש משבר זוגי אצל ההורים, היא אמרה, יש להם מצוקה כלכלית, היא מסתכלת בפנים שלה, בלי רוח הקודש, לא על הרוח הקודש. אבל הייתה אישה צדיקה מאוד, עם חסד גדול, עם טוב גדול, עם צניעות ענקית, עם אידיאלים. וזה משהו כזה שעבר. בפסיכולוגיה הזאת, בפסיכולוגיה המודרנית יש הרבה חוכמה והרבה שטויות. אני, מרוב בושה, אני אפילו לא אגיד לכם חלק מהשיטות היותר פופולריות בפסיכולוגיה, איך הן מתארות אותנו, מה אנחנו בעיניהם. אנחנו לא חבורת בהמות, כי חבורת בהמות היא הרבה יותר עדינה ממה שהם חושבים שאנחנו. כל מיני הסברים כאלה מעוותים על איך בנוי האדם, ממה אנחנו מונעים, מה דוחף אותנו. באמת אני לא רוצה לטנף את המקום הקדוש הזה, אז אני לא רוצה בכלל אפילו לחשוב על מה הם אומרים. האם האדם הוא באמת חיה? להגיד שאדם הוא חיה זה התעלמות מאין סוף, זה כל כך ברור שאדם הוא לא חיה. אין אף חיה שכל הזמן רעבה, אתם יודעים? אין אף חיה. חסר לה גוף פחמימות, אז חיה הולכת ואוכלת. רק אנחנו רעבים. למה אנחנו רעבים, אתם יודעות? אז באה הביתה ואומרת, אין אוכל בבית הזה. למה את אומרת בבית הזה? בטח אצל השכנים יש אוכל, נכון? אין מה לאכול בבית הזה. אז מה אם אומרת, מה אין מה לאכול? יש לחם, גבינה לבנה, מלפפון טרי. אז זה אפילו לא מצחיק אותך, נכון? אלא אם כן, מראש יודע, זה בדיחה. את רוצה משהו טעים. אנחנו לא רעבים לאוכל. כי יש אוכל, מה לעשות? לחם וגבינה לבנה ומלפפון טרי זה אוכל. את רוצה פיצה, את לא רעבה באמת. את רעבה, אבל משהו אחר. לא את, את בכלל לא רעבה. מישהי אחרת, היא לא רוצה לחם, היא רעבה למשהו אחר. והאוכל שאנחנו אוכלים זה פיצוי לאיזה רעב אחר. דיברנו על החלום הזה של הכוזרי, נכון? האדם זה החיה היחידה שהיא מקנאת בחיות אחרות. אין אף בעל חיים שמקנא. אין. שלושה דברים מוצאים את האדם מן העולם. מים? לא זוכר, קנאת אהבה ו... וכבוד, נכון. אין אף חיה שרודפת כבוד. אין דבר כזה. לא מקק ולא חיידק ולא פיל ולא כלום. הם לא רודפי כבוד. תגידים, אין לכם שכל. טוב, הם גם לא יבינו אותך, אבל גם יבינו אותך. הם לא משחקים כבוד. הם מונעים מיצרים, אבל היצרים שלהם זה רק קיומיים. הם אוכלים רק כשהם רעבים. רק כשהם רעבים. הם לא אוכלים כשהם לא רעבים. אנחנו קנאה וכבוד. למה אנחנו מקנאים? למה אנחנו כבוד? אתם יודעות למה? כי יש לנו צלם אלוקים. אין שום סיבה אחרת. צלם אלוקים לא תמיד עושה אותנו טובים. הוא תמיד עושה אותנו רוצים יותר, רוצים יותר. אם יש לנו שכל ותודעה, אנחנו מכוונים את זה לכיוון הנכון. ואם לא, אנחנו לוקחים את זה לכיוון הנכון, לא נכון. אוהב כסף, לא יסבע כסף. כי אף אחד לא אוהב כסף. אדם רוצה משמעות, רק הוא קובר את המשמעות שלו בתוך כסף. ומעילה, זה לא מה שהוא רואה, וזה מה שלא יפצה, זה לא יפצה אותו ממילא. אז הוא תמיד ימשיך להיות רעב. האדם הוא, אדם, הוא דבר שבהתנהגות, את הגוף אולי אפשר לבדוק רק מה? באמצעים חומרים. אתם יודעים שכבר 20 שנה הרפואה מבינה שגוף האדם הוא לא מכונה. כבר 20 שנה כל בית חולים רציני יש לו מחלקות אלטרנטיביות, נכון? של נפש, של רפואה מזרחית, של גוף נפש, של הבנה, של מצב רוח ומוסר ותביעות. יש לזה הרבה השלכות על החיים. מזמן מבין שאנחנו לא מכונות. עוד ארוכה דרך עד שיגיעו לקדושה ולנשמה, אבל כבר עשינו דרך ארוכה. כשהאקדמיה מתייחסת אל העץ בתור מה שאפשר לחקור אותו ולהגיע לתוצאות, היא מגיעה לדברים מאוד יפים. כשמתייחסת אלייך בתור משהו חומרי, היא טועה בלי סוף. אתם רואות? לוקחים מומחים לפוליטיקה ומומחים למזרחנות ומומחים לתהליכים היסטוריים, שואלים אותם מה לפי דעתכם יקרה, וקורה הפוך על הפוך, וימשיכו להזמין אותם בתוכנית הבעלה, ימשיכו להזמין אותם בתוכנית הבעלה, את מי יזמינו אותי? מה אני יודע על תהליכים שקורים בסוריה? אז הם יודעים שכשאם הבאתי מהנדס שעשה מכשירים שלא פועלים, אף אחד לא יקרא לו פעם בעל. אבל אם מישהו מביאים חוקר ספרות או אפילו פסיכולוג, אז הביא אותו לפעם הבאה. למה הביא אותו לפעם הבאה? כי יודעים מראש שזה מדע לא מדויק, זה פחות או יותר, זה הקיום, כמו ארכיאולוגיה. זה בדיוק כמו ארכיאולוגיה. ארכיאולוגיה זה מדע, דיברתי איתכם על ארכיאולוגיה, ארכיאולוגיה זה מדע שיש בו הרבה שכל והרבה תבונה, אבל כל כך מעט מצרפים לפי רמזים כאלה קטנים, כל כך הרבה השערות וכל כך רואים איך העולם הפוליטי של החוקר, של הארכיאולוג, כל כך משפיע על מה שקורה, על הדעות, יש כל כך מעט רמזים על מה כן ומה לא. אז לטעון שבארכיאולוגיה, לסמך הרסים שמצאו, אני יודע בדיוק מה הייתה תמונת העולם, זה רמייה, זה רמייה. תגיד, אני כן רוצה שיהיו מדעים לא מדויקים, אני חושב שמתורמים הרבה ברכה, בתנאי שיהיה בהם הרבה יותר ענווה, והרבה יותר כנות. אנחנו לא יודעים, אנחנו פחות או יותר, זה נראה, זה מסתבר. בארכיאולוגיה לפעמים מדברים, הדברים שאני מבין, אני ראיתי תוכנית כזאת, יש סדרה, והארץ הייתה תוהו ובוהו, על הארכיאולוגיה של ארץ ישראל. אז אני בארכיאולוגיה לא מבין גדול, אבל בתנ"ך אני יודע קצת יותר מהם, אני חושב. אז הם מדברים על הארכיאולוגיה, על סתירה בין המקרא לארכיאולוגיה. אין סתירה, הם לא יודעים מקרא ברמה הכי פשוטה. זאת אומרת, גם הפרופסורים שכאילו בעדי, הם ברמה הכי שטרית, בטלוויזיה אף קריין לא יודע לראיין אותם שהם לא מכירים פסוקים. באמת לא מכירים פסוקים בתשתית הכי פשוטה. אף אחד לא חוקר אותה. אם זה היה בביולוגיה, אם הם לא יודעים ידע בסיסי, אז לא יודע כמה היו מתלוננים. הבת שלי עשתה תואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה. אז היה לה קורס על לאומיות. לאומיות, הם אמרו שזה מושג שהומצא במאה ה-19, לפני 150 שנה. לפני 150 שנה לא היה עם ישראל, כי לא היה אף עם. זה סתם המציאות, זה כאילו, אומרים שזה מושג עתיק. לא היה עם, ואומרים שאפילו בתנ"ך לא היה עם. אז היא שאלה אותי מה לעשות, אז כתבתי לה, תכתבי, שבתחילת ספר שמות כתוב, הנה עם בני ישראל רם ועצום ממנו. כמה מקומות בתנ"ך שכתוב עם. גם לפי דעתם, התנ"ך נכתב לפני המאה ה-19. לפחות במאה ה-17 נכתב. אז לפני המאה ה-19. כנראה ששייקספיר, עוד לפני שייקספיר, לפי רוב הדעות אפילו שלהם. אז מה היא קיבלה? כאילו הערות של כמה פסוקים, מקבל פסוקים בצד, מעבר לתשובה, שאומרות שלמרצה, או שאין IQ גבוה, או שה... מישהו תלש כמה דפים מהקונקורדנציה שלו, לא יודע מה. אבל הוא לא מתחיל בכלל. אז הוא כתב, הערות אלה אינם מהחומר הנלמד, ולכן לא אוכל להתייחס אליהם. פסוקים אלה לא בחומר הנלמד. לתנך לא מוסיפים דברים גם ל... חומר הנלמד לא יכתבו פסוקים, לא יכתבו פסוקים שלא שייכים. אני חוזר לזה. האקדמיה יודעת היטב שהמדעים שנוגעים להתנהגות האנושית הם לא מדויקים. היא יודעת מצוין. ואם הלכת לרופא שיניים והטיפול לא הצליח, אז את תובעת אותו בית משפט והוא משלם לך. ואם הלכת לפסיכולוג והטיפול לא הצליח, אף אחד לא ייתן לך פיצוי של אגורה אחת. כי מראש פסיכולוג אומרת, אולי ננסה פחות או יותר, יכול להיות, שיטה כזאת, שיטה כזאת. אין לך מה לבוא בתלונות. אין לך בצד, כי מראש הוא רק נראה לי. אם מישהו ייתן לך תחזיות איך מתקנים את הרכב שלך, מרוסך, והוא יתקן את הרכב לפי התחזיות וזה לא יצליח, את תקבלי את כל הכסף בחזרה. אם מומחה לענייני איראן יגיד לנו תחזיות וזה לא ילך, אף אחד לא יפטר אותו אפילו מהמוסד. כי לפי הנתונים באותו רגע, נראה הגיוני. כולנו יודעים מראש שאי אפשר לדעת מה יקרה באיראן עוד יומיים, שחשבו הוא ישלח להם את גמולם הטוב במהרה בעזרת השם. זה אנחנו יודעים שצריך להיות. וזה פחות או יותר מראש יש, אמורה להיות באקדמיה הענווה. אבל האקדמיה לא שומעת הרבה פעמים על הענווה שלה. רגע, חלק שלישי. מה זה מדעי היהדות? מדעי היהדות זה כשהאקדמיה פושטת את הטלפיים שלה ונוגעת בתנ"ך ונוגעת בקודש. פה לא רק שהיא לא מגיעה להרבה הישגים, היא לא מגיעה להישגים בכלל. אתם בנות שמכירות את העולם הדתי, פחות או יותר קרוב ל-20 שנה, נכון? אתם שמעתם פעם, קראתם פעם, נבניתם פעם מאיזה משהו שחובר באקדמיה על היהדות. באקדמיה, האנשים שעוסקים בקצועות היהדות הם אנשים מאוד חכמים, לא פחות מאיתנו. הם משתמשים בדיוק באותם כלים שמשתמשים כדי לחקור תכונות של ברקים ושל רעידות אדמה. ההישגים של האקדמיה בביקורת המקרא הם סופר תת רמה אחד גדול. כל התיאוריות שלהם, תיאוריית הכתבים והתעודות, עד היום לא מצאו לזה סימוכים ותימוכים בשום הקשר ארכיאולוגי שבעולם. מי שמכיר תנ"ך לעומק ויודע קצת את השיטות שלהם, יש להם שאלות, שאלות תמיד שואלות שאלות. תשובות, תשובות מרושרות, תשובות אנטישמיות, תשובות בעיקר נגד. למה האקדמיה לא מצליחה כשהיא נוגעת במדעי היהדות? למה? למה כשהאקדמיה באה לבקר את המקרא, היא מגיעה לכישלונות כאלה גדולים? למה? במקרא האלוקים גם מסתתר, והרבה פחות מסתתר. ברור שאפשר לקרוא את המקרא בעיניים חילוניות. אבל זה צריך להיות עקשן פי אלף. לראות את העולם בעיניים אקדמיה או את העולם החומרי, אפשרי. הקדוש ברוך הוא הסתתר שם מאוד. את ההתנהגות האנושית בלי להתייחס לזה שיש לנו נשמה, זה כבר הרבה יותר מסובך. את התורה ללמוד בלי יראת שמיים, את התורה ללמוד בלי אמונה, זה כבר כישלון קולוסלי. זה כבר מגיע לזה שמאות שנים עוסקים בזה, ובתי המדרש מוצאים כל כך הרבה ספרות ואושר ושיעורים ועניין וחיים ופריחה. יכול להיות שבאקדמיה כתבו משהו, בעיקרון זה איננו. מדוע? משום שזה לא מדויק, משום שאין כלים. אי אפשר לבחון את הקודש בעיניים אקדמיות. זה לא התחום. איך זה קשור לאריסטו? זה קשור מאוד. בואו נקרא עכשיו את הפסקה. איך זה קשור? דבר הזה מחייב אותנו כלא נאמין לאריסטו בחוכמתו? אמר החבר, כן, נכון, נכון. זה שהוא יווני, זה נכון. למה? רק מתוך שלא הייתה בידו קבלה נאמנה מאנשים שדבריהם נאמנים עליו, התריח אריסטו את שכלו ואימץ מחשבתו בחקירה לראשית העולם על הסופו. למה אריסטו בכלל נכנס לסוגיה הזאת אם העולם נברא או העולם לא נברא? או קדמון. מה זה עסק שלו? אתם יודעות למה זה עסק שלו? כי אין לו שום דרך אחרת לברר את האמת. מתי אני מתבסס על ניחושים ועל תיאוריות? מתי? כשאין לי כלים אחרים. למה אני לוקח מומחה לענייני סוריה? ואני לא לוקח את הרב הראשי, ואני לא לוקח מוסך מכלל. אני יודע את המגבלות של פרופסור ענייני סוריה לדעת מה יקרה שבוע הבא בסוריה. אבל הוא היחיד שהפס יודע משהו. אני לא מכיר אף אחד שיודע משהו. אם הייתי באמת יודע מישהו, מכיר מישהו יודע יותר, הייתי קורא לו. על מה, למה האקדמיה מתערבת בתחומים שלא קשורים אליה? למה? כי היא לא מכירה משהו אחר. אני מנסה לדבר על חוכמה. דיברתי קודם על סבתא בבית, סימא בבית. מי חושב שיש חוכמה אצל הסבתות? מי? מי שגדל עם כאלה סבתות. מי שגדל עם סבתות כאלה,
שהיו מלאי תבונה וחוכמה והתבונה. מה לא? רשימה של מידות טובות. הוא ראה בעיניים איך הם ריפאו סכסוכים, ואיך הם ישבו מריבות, ואיך הם נתנו עצות, ואיך הם זיהו דברים. מי שגדל עם כאלה סבתות, אז כשאומר סבתא, אז המנגינה שיש לה מנגינה של הערכה אינסופית. הסבתות לא היו אקדמיות ברוב המקרים, הם אפילו לא הבינים את המילה הזאת. זה לא כל הסבתות, אבל כן. אם מישהו ראה ושמע והאזין ככה, אז ברור שכשיש לו בעיה, הוא מחפש את סבתא שלו, או מישהי שמזכירה לו את סבתא שלו. הוא בוטח בה, הוא סומך עליה. אבל מי שהסבתות שלו עסקו בעיקר ב... במה? בכיוונים אחרים. עסקו בעיקר ברביצה על הקורסה המתניידת החדשה שלהם. יש אפשר כפתור לשנות את ה... ולראות אופרות סבון. והם מאוד בקיאות בסדרות האחרונות שיצאו, ומה קרה, ומי ניצח, ומי אכל למי את האוזן. אז סבתא כזאת, אם זה הסבתות שלו, סבתות נרגנות שעסוקות בשטויות, אז אין לי מה לצפות מסבתות לו, שום דבר. זאת אומרת, החוכמה, יש לה הרבה נתיבים להגיע לעולם. יש נתיב אקדמאי, שיש לו מקום, נכון. ביחס למה יש לנתיב האקדמאי? הנתיב האקדמאי זה בוא נבדוק עם הוכחות שכליות חילוניות, זה עוזר להבין את החומר, החומר, החומר. כשאנחנו רוצים להבין את ההתנהגות האנושית, כשאנחנו רוצים להבין את המהות של העולם, כשאנחנו רוצים להבין את הקודש, אז יש דרכי חשיבה שהן הרבה יותר מתאימות לזה, הרבה יותר מתאימות לזה. אבל מי ישתמש בדרכי החשיבה האלה? מי? מי שחי וגדל ופגש אנשים שירשימו אותו, שהוא מעריך אותם. שהוא אומר, וואו, זה נכון. מי שבעיניו המילה רבנים היא מילה שיוצרת אסוציאציה של תבונה, של טוב לב, של העמקה, של נתינת אנרגיות וכוחות וברורים שהוא לא ראה אותם באף מקום, אז מבחינתו הוא הולך להתייעץ. מי שאצלו רבנים זה אלה שלא הולכים לצבא ומשתמטים וגונבים כסף, או שאמרו להם שהם גונבים כסף, או משודדים. אז אין לו ציפיות מהם. זאת אומרת, יש דברים שהאקדמיה בעצמה יודעת שהמדעים האלה לא מדויקים. אז למה היא מתערבת? למה? כי היא לא מכירה משהו אחר. משום שכדי להיפגש עם התורה, אנחנו לא עסוקים בלמה הם לא בסדר, אנחנו עסוקים בלמה אנחנו לא בסדר. משום שביקורת, ככה התורה מלמד אותנו, אנחנו צריכים להעביר על עצמנו. ואם העולם לא פונה לבית המדרש כדי לקבל תשובות על שאלות החיים, זה סימן שאין בו מספיק הערכה לבית המדרש. למה? בגלל הגלות, בגלל הרבה סיבות. אין מה לבוא ולכעוס על העולם. העולם לא מבין, הוא לא יודע, הוא לא מבין, הוא לא מכיר. איך שאנחנו נתנהג, איך שאתם תתנהגו, איך שאנשים שמתיימרים להיות קשורים לתורה יתנהגו, זה מה שיגרום לאנושות, זה מה שיגרום לעם ישראל, להחליט באיזה צורה הוא מתייחס אל התורה. התורה היא דבר רציני או פרימיטיבי, הדבר הוא דבר מרומם, או הדבר הוא דבר, התורה היא דבר מדכא, זה תלוי בסביבה, כן, אריסטו יווני. יווני פורשו של דבר שהוא חי בעולם לא מאמין, הוא חי בעולם שלא היו באנשי קודש, לא היו בנביאים, לא היו אנשים שהביאו דוגמה אישית בבחינה רוחנית. אז מה נשאר לו? נשארה לו החשיבה החילונית. אז הוא מכיל אותה גם על מקומות שהוא יודע שהתשובות מאוד חלקיות. חוקר ספרות יודע שיכול להיות שהתיאור שלו נכון ויכול להיות שהתיאור שלו נכון. אבל אין יותר מזה. אי אפשר לעשות ניסויים עם מחשבים, עם מספרים, כדי לדעת אם באמת הגיבור חשב כך או גיבור חשב אחר. אז זה הגיוני, זה מסתבר, זה מראש, רק ספקולציה, מראש. ולמה מתייחסים אליה בכבוד? כי לא מכירים משהו אחר. כשאנחנו גדלים בעולם של כפירה, בעולם של נהנתנות, בעולם של רדיפה, זה מה יש. אז הנחת העבודה, זה מה, אני מסתכל על העולם באותה משקפיים שאני מסתכל על עצמי. אלא אם כן, אני מזהה אנשים שבאורך ההתנהגות שלהם, במוסר שלהם, בחיוך שלהם, בנועם שלהם, גורמים לי לכבד את הדרך שמאחוריהם, להתכבד את הדרך שמאחוריהם. זה לא שאלה של הוכחות ומריבות. למה אריסטו מכילה דחף את האף שלו לסוגיה הזאת? אריסטו ידע שהכלים שלו להכריע הם חלקיים מאוד. זו שאלה ששכל אנושי מוגבל מאוד ביכולת לדעת אם העולם נברא יש מאין, או העולם היה קיים מאז מקדם. אריסטו בעצמו יודע שזה לא קשור לשום חקירה על מבנה החומר של העולם הזה. אבל לא הייתה בידו קבלה. הוא לא פגש שום דבר חוץ מחשיבה חילונית. אז זה מה יש, זה מה יש. מתי את משתמש בכלים שהם חלקיים? כשזה מה יש. מתי את מנקה את הכלים בלי סבון? כשזה מה יש. האם יש אפשרות אחרות? בוודאי יש אפשרות אחרות.
עולם בריא זה עולם שראה נתיבי חוכמה רבים, לא אקדמיים. עולם בריא זה אדם שיודע, כמו שיודעת שמתמטיקאי טוב, יכול להיות שהוא חסר הבנה לחלוטין בהיסטוריה, והיסטוריון טוב יכול להיות שהוא חסר הבנה לחלוטין במחשבים. אז ככה זה גם בתחומי הקודש והחול. כשאנחנו מדברים על צורת החשיבה של קודש, צורת החשיבה של קודש, צורת ההוכחות של קודש, צורת השכנוע של קודש, היא מאוד 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 שונה מהצורה החילונית הזאת. ומי שפגש אותה, ומי שהתרשם אליה, ומי שהעריך אותה, ומי שהתרמה לו, ומי שהתפתחה לו עולמות, ומי שהעניקה לו כנפיים, ומי שמילאה את העולם שלו בהרבה יותר תקווה ואור, אז הוא אומר, יש שם משהו רציני, למה לי להשתמש באקדמיה? אני אקח מהאקדמיה את מה שנכון לקחת ממנו. יש לה תפקיד. התפקיד שלה זה לעזור לי להסתכל בחומר, בחומר. גם אז היא מוגבלת, אבל היא באמת מצליחה בהרבה מובנים. אבל התנהגות אנושית, מה? יש שם דוגמה אישית. יש שם איזה משהו שאני רוצה לחכות אותו, יש משהו שאני מעריך אותו, יש שם מודלים של זוגיות, או של יחסים משפחתיים, או של תרומה, או הצלחות חינוכיות, מה בכיוון בכלל? אז אירופה היא בירת הייטק, הצלחה כלכלית אדירה, אבל מוסד המשפחה שמפורק לחלוטין. מה זה מוסד המשפחה? מה זה אהבה? מה זה ברית? מה זה נאמנות? מה זה זהות? מה זה נתינה? מה זה חסד? מה זה עיתוף? מה זה ברכה? כל זה הולך ונעלם שם, יש אנשים עם לב טוב, באופן טבעי, לא בגלל התרבות שלהם. הדיכאון שבתרבות שלהם, הייאוש שבתרבות שלהם, החוסר היכולת לחיות ולצמוח ולצאת למלחמה, הם רואים מה האסלאם עושה להם, אין סיכוי שהם ילחמו, כי צריך על מה להילחם, צריך סיבה להילחם. והכעס והקפדה, אז האקדמיה, אליהם אנחנו לא באים בטענות, כי הם יוונים. אין לנו מה לבוא בטענות. אין לנו מה לבוא בטענות לאף אחד. יש שם בחירות, אין לנו מה לבוא לטענה עם מפלגה הזו ומפלגה הזו, זה מה שהם יודעים. זה מה שהם יודעים, מאיפה הם ידעו יותר מזה? מאיפה הם ידעו מה זה תורה, מאיפה הם ידעו מה זה אמונה, מאיפה הם יודעים מה תמון בתוך התורה, איזה אור, איזה ברכה, איזה יופי, איזה חסד. זה האחריות שלנו. מי שהקדוש ברוך הוא פתח לו את הלב, ומי שהקדוש ברוך הוא נתן לו עיניים, ומי שהקדוש ברוך הוא שתל בליבו את היכולת להקשיב למלאך הזה, ולהגיד לו, אני רוצה, אני יכול להיפגש עם הגודל, אז כן, אין מה לצעוק על אנשים, כולם טובים, כמעט כולם טובים. כל המפלגות הן חיוביות, רוצות חיוב, נכון? יש מפלגה אחת שלא. לא יכולים לקום לה, תעל, רעם, אתם לא יודעות. יש פה מי שרוצה להצביע על הקנאביס? לא בדיוק. אתם רוצות לדבר על זה? אני מה זה לא רוצה לדבר על זה? אבל אם מישהי תגיד שכן, לא תהיה לברירה ואני אדבר על זה. אתם לא רוצות לשתף אותי. אז לא! תעשו מה שאתם רוצות בסופו של דבר. נהיה חזקים גם ככה. אבל כולם אנשים טובים, נכון, אבל למה אני חוזר לבגץ? למה אנשים עם כל האלימות של הבגץ וכל ההתנסות של הבגץ, למה אנשים עוד סובלים אותם? למה אנשים מכינים אותם? למה אנשים מאפשרים את זה? כי להגיד מדינת הלכה בעיני רוב האנשים במדינה זה נחשב מה? פרימיטיבי. בעיני מי זה נחשב פרימיטיבי מדינת הלכה? סליחה שאני מתערב לכם בחיים, אבל גם בעיניים שלכם. אתם רוצות שיסכלו את מי שנשאה משבת? זה מניעת הלכה, נכון? לערוף ראשים אין בתורה. אין את זה, גם לא קוצצים ידיים על גניבה. אבל אתם רוצות שמי שאכלה בשר וחלב ייתנו לה 39 מלכות? מכות מכות, לא ככה עושים לי. אנחנו... בוא נאמר שזה לא פשוט לנו. בתוך הלב שלנו אנחנו חושבים שההלכה היא יותר מוסרית, יותר נאורה, יותר ערכית. כשהיא תהיה בנו ודאות כזאת, עמוקה כזאת, נראה את האור שבתורה ואת היופי שבתורה, כן, גם כשאתה אומר דברים שקשה לעשות אותם, אז הבגץ יתמוסס. אנחנו אין לו מה לדבר נגד, אבל זה מה שהוא מבין. זה מה שהוא מבין. וככל שלאדם יהיה ברור שלהיות דתי זה להיות יותר מאמין, ויותר שמח, ויותר נועז, ויותר אמיץ, ויותר רגוע, ויותר טוב, ויש לו בית יותר נעים, ומערכות יחסים יותר טובות. אז ברור שהתורה תצמח ותעלה. אין פה מה להתווכח, יש פה רק מה לתת דוגמה אישית. אם יצליח, אם יצליח. אין פה מה לצעוק את הדעות שלנו, זה לא יעזור לאף אחד. זה שהמפלגה היחידה שמרימה את הקרן של עם ישראל ותורת ישראל וארץ ישראל, מקבלת בסקרים, לא יודע מה, 7-8 מקסימום, זה לא שהמפלגה הזאת מושלמת ולא שאנשים שיותר טובים מפלגות אחרות, אבל זו היא היחידה שבינתיים לצערי שמרימה את הדגל הזה. אז זה סימן שאנחנו עוד ארוכה דרך, סימן שאבא יושב בציון עוד לא משוכנע בטוב של התורה, באמת של התורה, בנועם של התורה, ביופי של התורה, בברכה של התורה. וזה השליחות של כל אחד מכם, של כל אחד מאיתנו. זה חשוב מאוד לשים פתק בקלפי שבוע הבא, אבל זה הרבה יותר חשוב לשאוף, אתם עושים את זה לא בשביל להיות דגל לאחר, אתם עושים את זה כי זה האמת שלכם. אבל זה מה שירומם, זה מה שיגאל, זה מה שיבנה, זה מה שיגרום לאנרגיות האינסופיות של העם הגדול הזה להיות מתועלות לכיוון הקודש. וכשעם כולו יפנה לכיוון הקודש, אז בוודאי שיהיה לזה אפקט אינסופי של הכפלה והעצמה של כוחות, והתורה תגלה לנו עוד יותר כוחות, ושוב יחזרו לפה תנאים והמוראים ונביאים יהלכו פה, ויבנה בית המקדש השלישי, ואז ממילא בעזרת השם יבוא לציון גואל. כל טוב, סלע.